תתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, תת אלוף שי טייב. אמר כי 1126 פקודות מעצר נשלחו לחרדים שקיבלו צו ראשון ושני ולא התייצבו. מדובר רק בחלק מתוך 3,000 צווים שהוצאו בחודשים האחרונים. מי שלא יגיע יוכרז כמשתמט, מה שיכלול עיכוב יציאה מארץ או מעצר בכל מפגש עם שוטר. הדברים נאמרו במהלך דיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. טייב הוסיף כי אחרי זה הם יקבלו צו 12. אני לא שמעתי על הצו הזה עד היום. קריאה לגיוס מיידי, ומי שלא יגיע יוכרז כמשתמט, מה שיכלול עיכוב יציאה מארץ או מעצר בכל מפגש שלו עם שוטר. בימים האחרונים בתפקיד הורה גלנט לשלוח 7,000 צווים. ישראל כץ לא עצר אותם. אינני יודע כמה נשלחו כבר, אינני יודע לנחש אם צווי המעצר ישכנעו חרדים רבים להתגייס. לא כדי למלא את בתי הסוהר, אבל כדי לשנות את הסטטוס שלהם מסתם משתמטים לעבריינים, הצווי המעצר האלה חשובים. הם יגלו שאינם יכולים לנסוע לאומן או ל-770 בברוקלין או סתם לטיול או חופשה. כשיגלו שאינם יכולים להוציא רישיונות נהיגה, יהיו ודאי כאלה שיתבצרו בישיבות, יראו בעצמם קדושים מעונים הממיתים עצמם באוהלה של תורה, אבל הם חייבים להבין שהסבלנות והניסיונות לעוד ועוד הידברות ועוד ועוד ניסיונות לגייס מי שעובד ולא לומד, שזה ההפך ממה שאמור לקרות, כי זה תמריץ לא לעבוד אלא להירשם בישיב. כשיבינו שהסבלנות פקעה, אולי יתחולל שינוי. על כל פנים, צווי מעצר, זה מה שצריך להיות, שכוח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. אני עוקב אחר פרץ הצווחות הנוראיות והג'יהד המטורלל של שופרות נתניהו בעניין תנאי מעשרו של אלי פלדשטיין. מסע שעבר אחר כך לטנטרום מגוחך מכל קודמיו, סביב הדרישה לפיתוריה המיידיים של היועצת המשפטית ולהוצאתו להורג בהקדם מול כיתת יורים של ראש השבק. ואני שואל את עצמי, לאיפה כל אלה נעלמו כשפעילי מחאה שלא היו חשודים בשום דבר משמעותי נזקו בידיים וברגליים? איפה הם היו כשאב שקול ממלחמת חרבות ברזל נלקח על ידי שוטרים לתחנת המשטרה כי לא הייתה לו תעודת זהות? או כשבחורה חולה באפילפסיה נעצרה בחוף הים בחשד הנורא שהידתה כמה גרגרי חול לעברו של השר לביטחון לאומי. האנשים האלה שצורכים עכשיו ומתפקדים לאגודה לזכויות האזרח ורופאים למען זכויות אדם, ייעלמו ברגע שיתברר, אם יתברר, שפלדשטיין מזמר נגד המשיח שלהם. ואם אתם שואלים מאיפה אני יודע את זה, אני אזכיר לכם שזה בדיוק מה שקרה עם מעצרו של ניר חפץ. אז הצווחה הייתה סביב הפשפשים שהיו בתאו, זוכרים? כשהתברר שחפץ משתף פעולה עם חוקריו, הם נעלמו עם הפשפשים. עוד אזכיר לכם שאותם אנשים שנלחמים עכשיו בעד אסיר ציון פלדשטיין, שכבר מוגדר כניצול שואה או פולארד החדש, הם אלה שלפני רבע שעה בערך טענו שהוא בכלל לא עבד בלשכה, והשליחו אותו מתחת לגלגלי האוטובוס. רבותיי, זה פשוט. לא לזכויות אדם הם דואגים, אלא לשלומו של דיקטטור. ככה פשוט.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך.
שמע, קודם כל קח בחשבון שאני תומך בכל מילה של שוטרך. כמובן, כן, זה לא הפתעה מבחינתך.
לא, לא. אני חושב שאני, אבל החרפתי את הטון שלי בשנה האחרונה. אתה יודע שתמיד אמרתי שפעם הייתי עם גרזן ביד, ואחר כך שמעתי את דובדבני וחבריו, וחשבתי שיש מקום להידברות, והתייאשתי מהידברות.
שמע רגע, תקשיב רגע, עכשיו שלחו לי, עכשיו, פודקאסט שגדי איזנקוט התראיין איפשהו, תכף אני אברר, מיד אחרי שהוא גומר לדבר, מוסרים לו נפילת אחיינו הנוסף.
המציאות שנוצרה מיוני השנה הזאת,
תורידו מוזיקה.
שאתה מורה לגייס ולא מגייסים, זו התפתחות חמורה וזה חוזר למנהיגות. זה מנהיגות, לא יכול להיות שהממשלה היא המפקדת העליונה של צה"ל, היא שולח יחידות וחיילים לסיכון חייהם ולעיתים למותם, הם ירכיבו את הממשלה שהיא המפקדה העליונה, ויפעלו לזה שהבוחרים שלהם לא ישרתו בצבא. זה דבר שלא יכול להתקיים. ומי שחושב שבכל קונקטורה פוליטית תהיה לזה הסכמה, מבחינתי לפחות זה קו אדום, גם אם זה מביא לזה שמפלגה לא תקבל שלטון ולא תהיה חלק משלטון. זה בעיניי קו אדום, קו פרשת מים אחרי השבעה באוקטובר שצריך לעמוד עליו. הייתי שמח אם זה היה נעשה בהסכמה והידברות, ואם לא, המדינה צריכה לאכוף את זה על כל מי שחי במדינה.
טוב, קודם כל הוא
בעצם חוזר במילים אחרות על השוטר שלך, אבל הוא גמר להקליט את הפודקאסט, ואז נכנסו והודיעו לו על נפילת האחיין שלו, השני, אחרי הבן, וזה מה שהופך את האירוע למצמרר. יש לי פה עוד הרבה קטעים, אני אזין אליהם אחר כך, אבל הכל קשור, והכל מצמרר, והכל מדאיג, ויש לנו...
מי שלא הבין בספר איוב, מה זה עוד זה מדבר וזה בא?
וזה בא.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אל תשאל, אריה. אתה שומע? אריה?
שומע, שומע.
הבת שלי עשתה צו ראשון אתמול.
בשעה טובה, בשעה טובה.
חזרה עם דפר 90, פרופיל 97, ותובנה. אבא, אני לא רוצה לבקש מוזיקאי מצטיין, אני רוצה להיות לוחמת. נכון אחת?
אמר, לא תזמור את צהל, הבנתי.
הכל בוער, אנחנו ננגן. טוב, אנחנו נתחיל את התוכנית הזו. עורכים ופיקים יואב כהן ושני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, ונגיד שלום לאבי אשכנזי, כרגלנו, אהלן.
ערב טוב.
אהלן.
טוב, יש לנו אותר לפרסום, כרגיל עצוב, רסל, עומר משה גאלדור, בן 30 מירושלים, לוחם ביחסם, 5111 חטיבת גולני, נפל בדרום לבנון, בקרב הזה נפצעו קשה, 3 מילואימניקים נוספים ביחסם, גולני, שהיא ביפר חטיבה ששילמה את המחיר הכי יקר, חסר כל פרופורציה במלחמה הזו. מה אנחנו יודעים על התקרית הזו?
כן, מה שאנחנו יודעים זה בעצם היחסם, מי שככה שואל מה זה, זה אותם חבר'ה שמפנים את הנפגעים שחטיבת גולני מאזורי הפגיעה לאזורים של לקוחו של חיל הרפואה. הם גם אלה שמכניסים את השיירות פנימה ובעצם אחרים על כל הלוגיסטיקה של החטיבה. עושים עבודה מדהימה. אני יכול להגיד לך שהייתי איתם חודשיים ימים, הם חבר'ה מדהימים.
בינתיים יש אזעקות בצפון עם מישהו חשב נכון, שלא.
נכון. ומה שקרה זה ש7:30 בבוקר חיזבאללה משגר כתבם לעבר שטח כינוס של כוח של גולני. הכתבם הזה מתפוצץ על אחד מהתרגנות של הלוחמים, וכתוצאה מכך יש שם הרוג אחד ו3 פצועים. מיד הם קיבלו טיפול רפואי בשטח, אבל בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו של אחד הלוחמים, ויתר הנפגעים פונו לבתי החולים בצפון.
זה פעם ראשונה שמפעילים כתבם במשימות טקטיות, לא כנגד איתור מדויק ב-GPS של מתקנים, מוצבים, ערים.
תראה, היה פגיעות, יש ניסיונות כל הזמן לפגוע בשטחי הכינוס של צהל וליצור שם איזשהו כאוס כדי למנוע את הכניסה, שזה לא פעם ראשונה. האם זה עם כתבם? אני כמדומני, יכול להיות שכן, שזו היה פעם ראשונה, אולי פעם שנייה, אבל לא יותר מזה.
אגב, זה רב דורי, מזכיר לכם את המרגמה שפגעה שם ליד שלט האריה שואג בלבנון השנייה, והרגה, אני לא זוכר אם זה היה 10 או 12 מילואימניקים, בשטח כינוס, ככה שזה המקום הכי פגיע שיש לצבא במלחמה, זה המקום שבו נאספים ונערכים עוד לפני הכניסה פנימה, כך ש...
זה אומר שהם יודעים לאסוף מידע על השטחים האלה, כלומר הם רואים אותנו, למרות כל מה שאנחנו אומרים שהם נחלשים וזה, הם אוספים מידע.
או שיש להם מודיעין, בדיוק, כן.
בסוף הם עושים, תמיד יש למידע, יש במלחמה זה תמיד מירות של למידע, כל צד מנסה ללמוד את הצד השני, ותמיד בסוף יש איזו סגירת פערים כאלה ואחרים. המטרה היא שכמה שיותר לא לאפשר חשיפה שלנו ללמידה שלהם. ואני חושב שהצבא עושה את זה די טוב, אבל גם בשטחי כינוס יש, אתה יודע, בדרך כלל תרגולות איך להימנע שצפיפות של כלים ולאפשר מרווחים ותנועה מאובטחת כדי למנוע באמת הפגיעות האלה. אני מאמין שיתחקרו את האירוע הזה. אני מניח שבסופו של דבר זה אירוע קשה. זה בגדול בסיטואציה הזאת.
תגיד, מפקד מערך הרקטות לטווח בינוני של חיזבאללה חוסל, אני מודה שאיבדתי שליטה ברשימת המחוסלים, כי פעמים רבות אנחנו כבר בחיסול השלישי של אותו תואר, כל פעם גם את המחליף ואת המחליף שלו.
נכון,
העניין הוא שיכולת השיגור עוד נותרה, כפי שאנחנו רואים, כן? אמנם הרבה פחות מה שתכננו.
זה אומר שעכשיו זה שממונה על הטווח הקצר יקודם לטווח הבינוני?
או שהוא שמהדווח הארוך, אתה יודע, יקבל...
ירד בדרגה, כן.
ירד בדרגה, זה. לא, אבל אנחנו צוחקים, אבל כן, בהחלט אנחנו מדברים על, כמו שאמרת, זה המחליף של המחליף כבר, או אפילו המחליף השלישי של המחליף, וזה רק מלמד את העניין הזה שצהל מאוד נחוש לפגוע במערך הזה, ולפגוע במפקדים כדי ליצור שם סוג של כאוס עבורם, וזה בחלק מהמקרים גם מצליח. אגב, הדווח הבינוני זה בעצם אותם טילים שכרגע יורים לאזור הקריות ולאזור חיפה, ולא דווקא הטילים הקצרים שיש להם בהמוני, מה שנקרא.
לאזור שפרעם, מה שהרג אתמול.
אגב, כן. מישהו כן. שאמור להבין, כותב לי שזה נראה לו כמו כתמם, שזה כלי טייס מנוהל מרחוק. זאת אומרת, זה כבר סוג של שדרוג, של כתבם שאתה מתכנת אותו ושולח אותו, יש את הכתבם שאתה פשוט שולט בו כל הדרך, שזה כבר יהיה משהו יותר מתוחכם, אבל שוב, אנחנו עוד לא יודעים.
לא, תראה, בכתבמים, אז אני חושב שצריכים להבין, יש כתבמים שבעצם מנווטים בעזרת מפה, שכלומר מציירים להם את הכיוון, והמצלמה עוברת ומנווטת את עצמה, יש כאלה שבעזרת ג'ויסטיק מרחוק מנווטים את זה,
זה המנועל מרחוק, הג'ויסטיק.
כן, הג'ויסטיק, אבל זה, בסופו של דבר אתה צריך להסתכל ואתה מניח שאלה הדברים שקורים.
לעומת הכתבם והטילים לטווחים בינוניים, אתמול גם נפל טיל לטווח ארוך על גבול רמת גן בני ברק, וזה טיל כבד.
כן, הטיל הזה באמת נורה מלבנון בגובה של 12 קילומטר, הוא יורט על ידי מערכת קלע דוד. העניין הוא שהוא פגע, הקלע דוד פגע בטיל ופירק אותו. הוא לא פוצץ אותו, הוא פירק אותו. וזה מה שבודקים עכשיו, למה הוא פירק אותו ולא פוצץ. ומה שקרה, שראש הנפץ של הטיל צנח מגובה של 12 קילומטר על אותו מבנה בגבול בני ברק רמת גן, בחוף בן גוריון, ופגע באותו מבנה וגרם לנזק הדי גדול יחסית באזור. אבל יחד עם זאת צריכים לציין, שאם הטיל לא היה מיורט, כמו שהוא יורט, הנזק היה הרבה יותר גדול, והיה מקריס בניין, לפחות 2-3 קומות של בניין, שבו היה פוגע. עכשיו, הסוגיה הזאת של הטיל, חיזבאללה תכנן בעבר, לראות הרבה יותר לכיוון תל אביב וגוש דן, אבל כרגע זה היכולות שלו כנראה, של לראות טיל או שניים לכל היותר, ארוכי טווח בכל יממה או בכל פרק זמן, וצהל עושה מאמצים אדירים כדי גם לשלול את היכולות האלה של
ואם לא לשלול, לפחות לירט. אבי אשכנזי, תודה.
בבקשה. תודה רבה.
בצד השני של הפרסומת האחת ממתין לנו כבר עמוס ידלין, פרסומת אחת וחזרנו. אלוף מילואים עמוס ידלין הוא גם ראש אמ"ן לשעבר וגם מייסד מיינד ישראל, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, ברמת המקרו, מעניינת אותי דעתך, האם גם אתה מאלה ש... אני אגב מסתכל על זה די בסקפטיות, מבשרים לנו כבר לא מעט זמן, על זה שההסכם ההסדרה בינינו לבין לבנון וחיזבאללה הוא כמעט עובדה מוגמרת.
אני חושב שכל הצדדים רוצים בהסכם, ושכל הצדדים רוצים בהסכם, אגב, כולל איראן, חיזבאללה, ממשלת לבנון, ארצות הברית, צרפת, וגם ממשלת ישראל, יש סיכוי גדול שנגיע אליו.
אבל אתה שומע ראשי רשויות בצפון, שהם הכי סובלים, שהתושבים שלהם חלקם בגלות בכלל, והם אומרים, זה לא הסדר טוב, כי זה לא עוקר את חיזבאללה, לא פותר את הבעיה. בעוד חצי שנה או שנה אנחנו נהיה מול אותה בעיה שוב.
תראה, ממשלת ישראל, בניגוד לדרום, לא החליטה שהשמדת חיזבאללה ופירוקו זה מטרת המלחמה. זה מטרה ראויה, אבל המשאבים שנדרשים לה ברגע הזה אחרי שנת מלחמה, הם משאבים שאין לרשות מדינת ישראל. ולכן ברגע הזה מצבם של תושבי הצפון צריך להיות בדיוק כמו המצב של תושבי רמת גן, בני ברק, תל אביב, שחיזבאללה יודע לראות גם עליהם. מה שצריך להסיר, ואת זה ההסכם הזה מביא, זה את האיום הישיר עם טילי הנונטט, עם הרקטות לטווח קצר, עם כוח רדואן. כל הדברים האלה על פי ההסכם החדש לא יהיו. ולכן, עם כל הכבוד לתושבי הצפון, הבעיה היא בעיה של כל מדינת ישראל ולא רק שלהם. האם חיזבאללה יעיל אחרי מה שקרה לו, ולאור ההסכם, ולאור הדבר הכי חשוב, אריה, הוא תפיסת ביטחון אחרת של מדינת ישראל, שלא תיתן לו להתעצם, שתגיב על כל הפרה ברגע שהיא תקרה, האם ממשלת ישראל תעמוד מאחרי שינוי כזה במדיניות ובתפיסת הביטחון, והאם, וזה הדבר לדעתי הכי חשוב בהסכם הזה, יוסכם עם ארצות הברית של אמריקה, שהיא ספקית התחבושת והמטוסים וההגנה במועצת הביטחון, שפעולה כזאת של ישראל היא לגיטימית, היא הגנה עצמית נכונה, ואם אנחנו מגיעים למכתב צד הזה, שאגב, חיזבאללה לא צריך להסכים לו, הוא לא מעניין אותנו, זה הסכם בינינו לבין האמריקאים, בעיניי זה הסכם מאוד טוב, ותושבי הצפון יוכלו על בסיסו לחזור לצפון, כמו שתושבי כל מדינת ישראל, שמאוימים, כמו שאנחנו רואים, על ידי חיזבאללה, גם בטווחים הרבה יותר גדולים מגבול הצפון.
אז קצת הקדמת את השאלה הבאה שלי, בכל זאת תשאל אותה כדי לקבל עוד פירוט, כי הרי הדבר הזה יקום או ייפול על מנגנון האכיפה, מה שבעצם, ואתה מבין בזה במיוחד, כי אתה היית בלבנון השנייה ראש אמן, ואתה מכיר טוב את החלטה 1701 שסיימה את לבנון השנייה, שהיא בעצם החלטה עם כל ההישגים הנדרשים, רק בלי מנגנון אכיפה, ואכן היא לא נאכפה וקרה מה שקרה. השאלה אם לדעתך, אלוף עמוס ידלין, מכתב צד בינינו לבין האמריקאים, זה דבר שבעצם במרכאות מספק את הסחורה, כי אני לא האמנתי, ואני חושב שזה גם באמת לא קורה, שחיזבאללה יסכימו שזכות הפעולה הישראלית הצבאית בלבנון ייכלל ממש בהסכם. האם אנחנו יכולים להסתפק בזה שהאמריקאים ירשו לנו?
תראה, יש ארבעה מנגנונים שיהיו כתובים בהסכם, ואני סקפטי כמוך אם הם יעבדו, אבל הם חשובים. הם קודם כל צריך לנסות אותם. אחד זה הרתעה. תראה, חיזבאללה היה מורתע עוד לפני המלחמה, ולאור מה שקרה לו עכשיו, לדעתי הוא יחשוב 10 פעמים, האם הוא רוצה לחדש את המלחמה או לא. אבל אנחנו ראינו שעם הרתעה צריך מאוד להיזהר, לא תמיד היא עובדת. הדבר השני זה מצבא לבנון, שאמור לרדת לדרום, ולוודא שחיזבאללה אכן לא שם, הפעם עם נחישות הרבה יותר גדולה, עם פיקוח צרפתי. הדבר השלישי זה יוניפיל, עם חוקי, לא היוניפיל המסורה שהכרנו, אלא יוניפיל שיכול להיכנס לכל בית ולבדוק כל מכונית.
ואתה רואה אותם נכנסים לכל בית, ויורים באנשי רדואן, אני לא רואה אותם.
כל הדברים האלה יכולים לעבוד, אבל סביר שהם לא יעבדו. אני אקבל
אמרת את 3 מתוך 4 לפני שער יפריע לך, מה הרביעי?
כן, הרביעי הוא בעצם אותו מנגנון שמונע את ההתעצמות של חיזבאללה על ידי סגירת הגבולות, שהוא היה קיים ב-1701, אבל הוא לא נאכף.
לא נאכף.
זה גבול סוריה-לבנון, וזה הגבול הימי והאווירי. יש פה 4 מנגנונים, שטוב שמחדשים אותם, טוב שמנסים לתת להם יותר שיניים, אני סקפטי כמו אריה שזה אולי לא יעבוד. ואז לשאלתך בן, יש 2 דברים סופר חשובים. קודם כל אצלנו, לפני שאנחנו רצים לאמריקאים. האם אנחנו מוכנים לעשות את הפעולות שלא עשינו אותן מ-2006. והגענו באמת בסוף לרמה שהיא בלתי מתקבלת על הדעת, של אוהל שפולש לשטחנו הריבוני ואנחנו לא מטפלים בו. אנחנו נצטרך פה מההתחלה לפעול אחרת לגמרי. וזה שינוי בתפיסת הביטחון. אני בונה על זה, אבל כדי שזה יצליח, וכדי שלא מיד נובה למועצת הביטחון, ושלא האמריקאים יעצרו לנו נשק, ושלא תהיה איזושהי אמירה שמה שאנחנו עושים הוא נגד החוק הבינלאומי. אני רוצה למסמר את זה במכתב צד, עם בעלת הברית הכי חשובה שלנו, והכי קרובה אלינו, שמסכימה לדבר הזה. בעיניי זה הישג יוצא מהכלל, אבל בסוף בין החלטה שלנו, ואותו מכתב עם האמריקאים, ייתן לי איזשהו ביטחון שחיזבאללה לא יחזור לדרום ולא יתעצם מחדש.
אחד הדברים שהופתעתי מהם היום היה מה שאמרו בצהל, שרוב הנשק שנתפס בידי חיזבאללה היה מרוסיה. אני הייתי בטוח שזה איראני. עכשיו, זה שרוסיה מספקת להם ישירות נשק, אומר שרוסיה תמשיך להיות שחקן, והיא זו שתזרים את הנשק. אתה רואה את האמריקאים נכנסים למלחמה, לעצור הזרמות נשק רוסיות על הגבול?
האמריקאים לא ייכנסו למלחמה. מי שיכנס למלחמה זה אנחנו. אבל בוא נתקן אותך, אריה. אני לא הופתעתי בכלל. במלחמת לבנון השנייה, שכמו שאריה, כמו שבן הזכיר, אני הייתי ראש אמן, צהל תפס את טילי קורנט ותחמושת נוספת, שהיה כתוב עליהם, made in רוסיה. אבל זה לא מגיע ישירות מרוסיה. זה מגיע בדרכים עקיפות, או דרך איראן, או דרך משטרו של אסד. ופה אני רוצה להגיד עוד דבר. אני חושב שישראל צריכה לשנות את היחס לאסד, צריכה להסביר לאסד, שאם הוא ימשיך להיות הציר המרכזי בציר האיראני, זאת אומרת, אותו אחד שמאפשר העברת הנשק מאיראן דרך עיראק וסוריה ללבנון, לחיזבאללה, הוא לא יהיה. את זה אנחנו צריכים להבהיר לו חד משמעי, ואז הסיכוי שנראה נשק רוסי אצל חיזבאללה הוא מאוד נמוך. כך דבר שיקר לליבי, סוללות SA-22, סוללות נגד מטוסים, הם לא הגיעו בטיסה ישירה ממוסקווה או בהפלגה מאיזשהו נמל ברוסיה. הם קודם כל נמסרו לאסד, ואסד העביר אותם לחיזבאללה. אני מזכיר לאסד שאבא שלו, שהיה הרבה יותר זהיר ממנו וחכם ממנו, לא רצה להעביר לחיזבאללה יותר מאשר רקטות 122. שבשאר עלה לשלטון, הוא עבר לרקטות 203, ואחרי זה 309, ובסוף מיטב הנשק הרוסי. וזה צריך להיפסק.
תגיד, לסנטקום האמריקאי צריך להיות חלק בהסכם הזה? כלומר, ממש לצבא האמריקאי, כי שמעתי כל מיני מידעים שכן.
תראה, הקשרים בין סנטקום ובין ישראל התעדכו מאוד מאוד במלחמה הזו. אחד הדברים הטובים שקרו לביטחון ישראל, זה העברתנו מיוקום או מהפיקוד האירופאי לפיקוד המרכז האמריקאי, וראינו את זה בלילות של התקיפות האיראניות, וראינו את זה בעוד הרבה שיתופי פעולה בים האדום. אני חושב שכל שיתוף של סנטקו באכיפה ובפיקוח הוא חיובי, והוא תורם לישראל יותר מכל יוניפיל או כוח אירופאי כזה או אחר.
ושאלה ממש אחרונה, לא היית חושב, לדעתי זה הייתה עמדתו מתישהו של דדי ברנאי, ראש המוסד, שכדאי לעשות עכשיו, שהגיע תורנו לעשות איחוד זירות, ולנסות לסגור בהסכם כולל גם את החזית הדרומית?
תראה, אין לי ספק שאם החזית האיראנית נסגרת, בגלל שהאיראנים חוששים עכשיו מטראמפ, ואם אנחנו מגיעים להסכמה בלבנון, עשינו את הדבר שלא הצלחנו לעשות אותו עד היום. הרגנו את סנואר, אבל לא הרגנו את החזון שלו, על איחוד החזיתות. חיזבאללה ואיראן לא יסבירו לחמאס שהוא צריך לסגור, חמאס לא מתחשב בהם יותר מדי. מה שיסביר לחמאס שהוא צריך להגיע לעסקה, זה שהוא יראה שהוא נשאר לבד. ושהוא נשאר לבד, זה גם יאפשר לצהל לעשות מועד ב' בעזה, אם הוא יחשוב שזה מה שנכון. וזה אחת הסיבות שאני מאוד תומך בסגירת הצפון, בעיניי זה נותן מנוף שלא היה לנו עד היום לסגור את הדרום, מעבר לעובדה שאנחנו מהיום הראשון של המלחמה הזאת ניסינו להפריד את הזירות, שזה היה הפוך ממה שרצו,
כן.
גם סנואר וגם המנהיג העליון.
עמוס אלי, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב, פרסומת אחת. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, ליכוד, סגן יושב ראש הכנסת, שלום.
ערב טוב.
שלום.
אז אתה מצטרף לשורת המקהלה, והיום צייצת, נדמה לי משהו כמו שצריך, לא היום, שצריך להעביר את היועצת המשפטית לממשלה מתפקידה היום, בגלל סיבה אחת בלבד, אחריותה למדיניות היא האכיפה המתמשכת אל מול קומץ קיצוני, אלים ומסוכן הפועל להפלת הממשלה. מה שגרם לזה זה כנראה ירי, זה הזיקוק ההוא, לעברה של הבוטקה בכניסה לבית ראש הממשלה בקיסריה. האומנם?
שתי פצצות תאורה, נשק צהלי, שנורא לעבר בית ראש הממשלה, כן.
אז למה לא עושים את זה?
חבר הכנסת מלביצקי, אני חושב שחמור, שם עוד נחקרים, אבל קיבלנו היום נתונים על 156 מקרים של פתיחת חקירה בענייני הסתה, ורק כתב אישום אחד שהוגש השנה. אני חושב שזה עיקר הבעיה.
זה דבר קשור בשני. הרוח הגבית, שלצערי מקבלת אותה קבוצה אלימה וקיצונית, שמזה זמן רב עושה במרחב הציבורי כבשלה, ומפעילה אלימות בלתי מתקבלת על הדעת, נעוצה רק בגלל הדבר שגם שעוצרים שם האנשים בסופו של דבר, הם משוחררים אחרי כמה שעות, ולא מוגשים נגדם כתבי אישום. זה מעבר להסתה, זה על פעילות ממש על אלימות לשמה. והעניין פה, עם כל הכבוד, הוא לא ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא מובטח, ואולי הכי מובטח בארץ, ומוגן, ויש לו מכונית משוריינת, ובתים משוריינים ומאבטחים. בתיה עזרן, ילדה עם צרכים מיוחדים, שהלכה לפני 10 ימים שם בהפגנה בקפלן, ואמר רק ביבי, וכתוצאה מזה הפילו אותה על הרצפה וריסקו לה את הברך, היא לא מובטחת.
ובגלל זה צריך לפטר את היועצת המשפטית לממשלה.
אז אני מסביר.
בגלל בתיה עזרן, אתה יודע, אני שומע אותך, ואני שואל את עצמי אם אתה מאמין לעצמך, הרי גילויי האלימות נגד המפגינים במחאה שעוד התחילה בהפיכה המשטרית, הם בערך פי 30 מיליארד יותר מאשר אלימות מפגינים. זאת המחאה הכי פחות אלימה שהייתה מאז קום המדינה. מחאה שאף אחד בה לא אלים. היו כמה מקרים ספורדיים, כמו הזיקוקים האלה, שאגב זה זיקוקים ימיים, תבדוק אותי, זה לא מוריד מחומרת האירוע, והאנשים האלה עצורים, ונמנע מהם פגישה על ידי שעם עורך דין, והשבק נכנס לתמונה, אבל זו הסיבה לפטר את היועץ. בסדר, חבל שלא היית פה לפני רצח רבין, או כשבנט היה ראש ממשלה, ואתם כולכם התייצבתם מול הבית שלו ודרשתם להיכנס פנימה, לעקוד אותו ולגרור אותו החוצה מהסערות שאין לו.
אתה ניגש להסתה, ואני
ודרשתי לעקוד אותו, ואתה יודע, הכללות האלה זה דבר נחמד.
מה זאת אומרת? אמרתי כולכם לא חנוך מלביצקי.
אני לא מסכים איתך לחלוטין לגבי הקביעות הקודמות שלך שהמחאה היא לא אלימה, היא סופר אלימה.
היא לא אלימה, אתה משקר.
מצור על תחרות משקר.
אתה פשוט משקר, חבר כנסת מלביצקי. אלימות זה דבר שאפשר לרשום אותו, ואפשר למדוד אותו, ואתה משקר לציבור, בקלות. אלימות, מחאה של שנתיים, שמיליונים, מיליונים השתתפו בה, הפגנות של 400 אלף, של 300 אלף, שלא נרשם בה גרם אחד, האלימות היחידה שהייתה שם, זה השוטר שהשליך רימוני אלם לתוך מפגינים, ואחר כך קודם, ועל זה אתה רוצה, אני מציע לך למצוא תירוץ אחר לפיתור היועץ.
לא היה, אם הזכרת שוטר, לא הזכרת שוטר שחטף לפיד בפנים?
אז תבדוק את האירוע של לפיד, אתה רואה שהבן אדם סתם זורק לפיד באוויר, הוא גם לא נפל על השוטר.
אתה להיות סניגור של האלימות, אבל
קודם כל אני סניגור של המחאה הזו,
ההסתה היא חמורה הרבה יותר מאלימות.
ואמרתי שהיו במקרים ספורדיים מעטים מאוד, שאפשר לשפור אותם על כף יד אחת, וזה כן, זה לא.
ממש
לא. אז אני טוען שאתה משקר לציבור.
האלימות של היועצת המשפטית והפרקליטות מההסתה. 156 חקירות שנפתחו, תיק אישום אחד, פה יש אכיפה סלקטיבית. כאן מדובר בקשל העיקרי של היועצת המשפטית והפרקליטות.
כמה עבירות הסתה נפתחו על הצד השני? אתה יודע שיש הסתה מחרידה מהצד השני. אני הרי כבר שנים מעלה אותה כל הזמן. כמה שם, כמה תיקים נפתחו שם? להגיד לך, אריה, פחות. כי זה החוק פה, יש פה חופש דיבור, ומותר להגיד הרבה מאוד דברים עד שעוצרים אותך. אבל בסדר, תפטרו את היועצת גם על זה. יש עוד סיבות?
יכול לדבר?
כן.
קודם כל, חבל לי שאתה מייחס לי כוונות של שקרן. לא, אני יכול להיות שאני...
זה לא כוונות, זה פשוט שקרן, בלי כוונות.
טוב, אז תשמע, אז אם אני שקרן, למה אתה מעלה אותי לתוכנית אצלך?
כי חופש הדיבור מצריך לשמוע גם אנשים שלא אומרים אמת.
אני משתדל והשתדלתי, גם כשאני מאוד לא מסכים עם דברים שאתה אומר, לא קראתי לך בשמות וגינויים. אני לא חושב שזה מתאים.
אני לא חושב שזה גינוי. שקר זה עניין עובדתי, אבל עזוב, בוא נדלק מעל השקר הזה. אתה משקר ואני משקר. בסדר, התקזזנו. למה לדעתך נתניהו לא מפטר אותה? כולכם רוצים לפטר אותה, אז קדימה שיפטר אותה.
לא יודע אם כולנו רוצים. ובסופו של דבר נתניהו לא יהיה זה שיפטר אותה, מכיוון שהוא מנוע, כמה שאני מבין. זה החלטה של הממשלה, שהממשלה צריכה לקבל. ואני מאוד מקווה שהממשלה תקבל אותה כדי למנוע שפיכות דמים, כי אם לא יהיה פה שינוי במדיניות האכיפה, ושינוי במדיניות האכיפה לא יכול לבוא תחת היועצת המשפטית הזו לצערי הרב, בסוף אנחנו כולנו נדבר פה אחרי שפיכות דמים. וזו הסיבה היחידה
שמתקיקה
בעיניי העברתה מתפקידה. לא שום נושא פוליטי, לא שום לעומתיות לממשלה, לא כל הדברים הללו, אלא חשש ממשי שאנחנו רואים שמתממש יום-יום, לאלימות בלתי נשלטת בגלל מדיניות אכיפה, היעדר אכיפה שהיא מובילה אותה לצערי.
חבר הכנסת מלביצקי, אתה הזכרת שראש הממשלה מנוע מלפטר אותה, כי הוא בניגוד עניינים בעניין הזה, והוא התחייב, והממשלה התחייבה. אבל נדמה לי שזה לגלגל עיניים, להגיד שהממשלה תפטר ולא נתניהו, כי נתניהו הוא הממשלה. האם הקריאה הזאת שאומרת שבעצם נתניהו פועל באמצעות אחרים לפטר אותה, לא תגרום בהכרח להכרזה על נבצרות ומשבר חוקתי היום ונורא?
א', אם אני מבין את החוק נכון, מי שמכריז על נבצרות זה הממשלה. יש יועצת משפטית או יועץ משפטי שיכול להמליץ.
לא, אתה לא מבין את החוק נכון.
בסופו של דבר, מי שמאשר את הנבצרות זה הממשלה, זה גם מה שנאמר בסופו של דבר באותה עתירה, שהוגשה בזמנו שדרשה להוציא את ראש הממשלה לנבצרות אז, בתחילת הכהונה. זה ההליך. אני לא חושב שלהוציא את ראש הממשלה לנבצרות, בטח ובטח שהוא לא מפר את נושא ניגוד העניינים, זה בכלל הליך רלוונטי. זה בטח, אם זה מישהו יחשוב שהוא יכול לתת הוראה כזו, אני חושב שזו תהיה הוראה בלתי חוקית בעליל, וכך יצריך להתייחס אליה.
אני חייב להגיד לך, אני לא מצליח להתנתק מהנושא הזה, שאתה מזהיר משפיכות דמים, אם היועצת לא תפוטר או לא תשנית, אני שואל את עצמי, מול מי? אתה אומר שנתניהו לא מטריד אותך, כי הוא באמת מובטח בצורה מאוד מאוד כבדה. אז מה הולך לקרות? המפגינים הולכים להסתער על עוברי אורח, כאילו אתה מדבר מתוך קואליציה שהביאה לנו את שפיכות הדמים הכי גדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל, ואתה מדבר על עשרות מקרים של אלימות קשה מאוד נגד אותם מפגינים, שאני לא מכיר את ההפך של זה, כמעט, כולל בן אדם שדרס מפגינים וכבר מועמד לדין, כולל אותם רימוני הלם שקצין זורק לתוך מפגינים, ואלף אחד, ואני שואל את עצמי, עורך דין חנוך מלביצקי, יהודי, כאילו נראה לי רגיל לגמרי, הולך, שותה, מדבר, נושם, איך אתה אומר את הדברים האלה?
אתה מתייחס לנקודות שאתה מביא.
לא, אז תן לי דוגמאות אחרות. את השפיכות דמים, אני רציני, חנוך, אני רציני, תן לי דוגמה לשפיכות, אם אנחנו רגע שמנו את נתניהו בצד, מה תרחיש האימים שלך שבו תיווצר שפיכות הדמים הזו? אני שואל ברצינות.
אני אתן לך, מה שאהוד ברק,
שאלתי אותו.
גופות הצפות על
הים.
אהוד ברק לא אמר את זה, ארי, אל תחזור על הפייק הזה.
לא אמר, מה הוא אמר?
לא אמר, אני אשלח לך בדיוק אחר כך מה הוא אמר. נתנו לו דוגמה, מתי אתה רוצה, שאל אותו מישהו באותו זום, מתי תחזור, האם כדי שתחזור, צריך שגופות יצופו בירקון, ואז הוא אמר, אני לא אחזור, וגופות לא יצופו בירקון. אבל אתה הולך ישר למקומות שמכונת הרעל, לוקחת אותך אליהם וזה חבל. אבל אני שאלתי בסוף לסיום את מלביצקי, מה תרחיש? מי הורג את מי? איך השפיכות דמים הזאת תגיע? מכיוון המחאה.
אתה קודם דיברת על רבין, זיכרונו לברכה, וכולם דיברו על אותה מרפסת שבה נשמעו הקריאות בוגד. מקרה אחד, כמה פעמים נשמעות הקריאות בוגד נגד ראש הממשלה, ולא רק נגד ראש הממשלה, גם על ידי חברי כנסת שעולים במליאת הכנסת ומשמיעים את אותם קריאות כלפינו. כמה פעמים יש את הטירוף הזה שלהם יחריבו לו את הבית וישפכו לו מלט.
אז אתה כן מדבר על ראש הממשלה.
התחלת,
אבל פתחת את דבריך ב...
שנתחיל לספר לך על חוויות אלימות שאני ומשפחתי עברנו.
אוקיי, אז אתה עונה לי לשאלה, עזוב רגע ראש הממשלה, אתה מפחד שיפגעו בחבר כנסת?
לא רק בחבר כנסת, אני מפחד מבת יעזרן הבאה. זה מי שאני מפחד.
אבל אתה מודע לזה שהרבה יותר מפגינים נפגעו מאשר אנשים שנפגעו מפגינים. לא חשוב, אנחנו חוזרים על עצמנו.
לא מפגינים לקביעה הזאת, לחלוטין.
אז בסדר, אז נחזור, חזרנו לתחילת השיחה, אתה לא מכיר את העובדות. חבר כנסת מלביצי, תודה רבה לך על השיחה הלא פשוטה הזו.
תודה רבה.
סער יעשה דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. כך, תשמע. רגע.
חבר, היסטוריון, שאמר לי פעם, אהוד, לך יקראו כאשר יצופו גופות בירקון. הוא אומר, אבל אני מבקש להדגיש, לא יצופו גופות של שועים בלתי חוקיים מהשטחים, לא של ערבים ישראלים, יצופו גופות של יהודים שיהודים הרגו. אז יקראו לו, אמרתי לו, תודה רבה שלא יקרה ושלא יקראו.
זה מה שהוא אמר.
שלא יקרה ושלא יקראו.
נו, נכון.
והוא אמר שימותו אנשים במאבק, והוא כמובן אמר שהימין יצח אותם. אריה,
שלא יקרה ושלא יקראו, זה לא אמר שיצופו גופות ואני אבוא. באמת, יש גבול. זה שהלכת אחרי מכונת הרעל כברת דרך, אפשר תעצור? הוא לא אמר את זה. שמעת עכשיו, אתה יכול גם לשמוע את כל הזו.
הוא אמר שיהרגו אנשים במאבק ויהרגו על ידי הימין, או לא אמר?
סליחה.
אמר או לא אמר?
אתה שאלת על גופות בירקון? השמעתי לך את הגופות בהכל. עכשיו אתה שואל שאלה נוספת?
אני אביא לך את הציטוט על זה שהוא אמר שיהרגו אנשים במאבק ויהרגו על ידי הימין.
לא, הוא אמר...
הוא לא אמר את זה.
לא, הוא לא אמר את זה ואתה משקר. גופות בהכל, הוא סיפר על היסטוריון...
תתנצל עכשיו, הוא אמר... הוא אמר ושמעתי וראיתי. הוא אמר שיהרגו אנשים במאבק על ידי הימין.
אתה שקרן.
מה,
אתה שאלת לך... מקודם, אל תסתכל עליי ככה.
שלום, עד שאתה לא מתנצל אתה? על זה שאמרת שאני שקרן על הציטוט הזה שנתתי לך עכשיו, אני לא מדבר איתך. תתנצל הזה... עכשיו, אני מציע א- לך.
א', אתה יכול לא לדבר איתי עד מחר בבוקר.
אני מציע לך להתנצל על זה שאמרת שאני שקרן.
אני דוחה את הצעתך בשעת נפש, מכיוון שהציטוט
אני
עכשיו...
אני מציע לך להתנצל
שהציטוט...
על זה שאמרת שאני שקרן. יפה, אתה רגיל לקלל, לגדף, להטיח אני... בכולם שקרנים, אני לא שקרן, ואני בטח אתה... לא אבטר לך על העניין הזה. תבדוק
שיקרת...
ותתנצל. תבדוק ותתנצל, עכשיו תבדוק.
הצרכות לא יעזרו.
אפשר ככה.
הצרכות
אני לא
פונה
לאף
לא
אחד
יעזרו.
עכשיו, עד שהוא לא מתנצל על זה שהוא קרא לי שקרן.
הצרכות שלך לא יעזרו.
איך אתה
עכשיו הוספת...
קורא לי שקרן.
תקשיב. כי אתה שקרן.
אתה שקוע בשנאה, ורדות שנאה.
לא רק שאתה שקרן.
ורותם כל דבר.
לא רק שאתה שקרן.
עכשיו אתה קורא לי שקרן?
כן.
תתנצל.
כי אהוד ברק לא אמר שיצופו גופות בירקון. זה הכל.
אני אומר לך, תעזוב גופות בירקון.
עכשיו הסבתא ציטוט חדש.
אל תתחמק עכשיו.
על הציטוט... מה זאת אומרת?
אל תתחמק עכשיו. אני שאלתי אותך על הציטוט השני.
אתה אמרת... שאהוד ברק אמר שיצופו גופות בירקון, ואז יחזירו אותו. וזה שקר.
עכשיו אתה תתנצל.
הוא אמר שלא יקרה. ההבדל בין אמר שיקרה לאמר שלא יקרה, הוא הבדל של 100%, ולכן...
תקשיב לי שנייה.
לא, אני לא... סליחה, לא התנצלתי. איזה התנצלתי? מה פתאום
התנצלתי? אני התנצלתי על זה שאמרתי שהוא אמר שגופות יצופו בירקון, הוא אמר שלא יצופו גופות ושלא יקראו לו. עכשיו אתה תתנצל על זה שקראת לי שקרן, כי הוא אמר ברעיון, שימותו אנשים במאבק ויהרגו על ידי הימין, כי תמיד האלימות באה מימין. אתה קראת לי על זה שקרן?
לא.
תתנצל עכשיו.
קודם כל...
עכשיו תתנצל.
אריה, אתה יכול לקרוץ...
עכשיו תתנצל על זה.
אבל זה לא יקרה, אז משמעת...
לא יקרה, כי אתה לא מוכן לחזור בך.
אתה יכול לקרוא, תקום ותעוף השידור.
גם... אני לא אקרא לך שקרן, אתה רדוף שנאה.
חברים, חברת הכנסת מלינובסקי על הקהל.
איך שאתה רוצה... ועכשיו כשאמרת לי תשתוק רגע, אז אחרי אני אומר לך תשתוק רגע. אני בכלל לא מתייחס לציטוט החדש ששלפת. אני התייחסתי...
אבל קראת לי עליו שקרן.
לא.
חצוף.
לא, אז לא קראתי לך עליו שקרן.
חצוף.
לא קראתי לך עליו שקרן, תמחק את זה. קראתי לך שקרן על הגופות
בירקון. במקום להגיד תמחק את זה, תתנצל. זה
קראתי לך, פשוט. אז אני מתקן. השקרן לא נאמר.
אנחנו יוצאים... להתנצל, פחדן.
השקרן לא נאמר.
תגיד לא, שאתה לא, לא, מתנצל לא, לא, על זה שקראת לי שקרן.
תוציא. אני לא... עובד אצלך, אני קראתי לך שקרן.
אתה לא עובד אצלי, ואני לא עובד אצלך,
שקט, תוציאי לפרסומות.
חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום.
ערב טוב.
יש לנו 4 דקות להספיק, דבר גם על החוק שלך, וגם על היועמ"שית שאמורה להיות מפוטרת. מה את אומרת על היועמ"שית ועל הצרכות לפיטורי?
קודם כל, אנחנו לא פטר אף אחד, הכל זה ספין, זה משרת את הכי נמוך אינטרסים אלקטורליים, וגם אני אומרת דבר כזה שרקדן רע, רצפה עקומה. הממשלה לא מצליחה בשום דבר, אז פעם זה ביידן, פעם זה גלנט, עכשיו זה יועמ"שית. הם אתמול הגיעו לשיא כאשר אמרו שיועמ"שית אשמה בפשע מאורגן ברצח במגזר הערבי. עזוב, זה ממש, זה ילדותי. אתה יודע, זה שהילדים שלי חוזרים ממבחן עם ציון מאוד נמוך, ואז אני שומעת סיפורים, השולחן היה לא בסדר, הילדים הפריעו, מורה לא בסדר, חומר קשה, בסוף המסקנה היא ברורה, הם פשוט לא למדו. אז אף אחד לא יפטר אף אחד, זה פשוט שיח שהם צריכים להצדיק את הכישלונות שלהם, ומחפשים מישהו שעוד פעם, צריך להזזל התורני, מה שנקרא. אז הייתי מורידה את הסיפור הזה, וגם היא לא התכוונה להוציא את ראש הממשלה לנבצרות, שבעיני ראש הממשלה הזה היה צריך להתפטר עוד לפני שנה אחרי אירועי שבעה באוקטובר ולקחת אחריות, אבל זה פשוט, אתה יודע, מרכזי גוואלד, כי הם בבעיה מאוד קשה. וכל מה שקורה, כי המדינה הזאת ירדה מהפסים, ושום דבר לא מתפקד בה, אז שישתו כוס מים.
Okay.
ואגב, זה לא שאני מצדיקה אותה, ואני אומרת שהיא בסדר בכל דבר, אבל זה טבעי ומתח נורמלי בין הממשלה והייעוץ משפטי, זה תמיד היה ותמיד יהיה, ואגב, זה טוב שכך, כי זה תמיד מביא, בסוף מביא לתוצאה יותר טובה במהלכים שקורים.
יש לך גם חוק שלילת הקצבאות ממחבלים?
הנה, זה בדיוק הדוגמה. אני אסביר.
איפה היום, הוא עומד החוק? ותסבירי לנו מה החוק הזה.
החוק הזה עוד מעט יעבור בוועדה במיליה בשנייה שלישית. שלילת קצבאות ממחבלים. שיש לנו מחבלים שיושבים אצלנו בביתי כלא, שממשיכים לקבל קצבאות בתוך לאומי. והנה, אתה רואה, אני אסלחת לעשות אותו בצורה חכמה, מידתית, בלי התנגדות של מערכת משפט, והחוק הזה יעמוד בכל מבחני הבג"ץ. זה הבדל ביני ובין הקואליציה. אני לא מחפשת לשים את זה בליין לאף אחד, אני מחפשת להגיע לתוצאה. ובסוף אני מגיעה לתוצאה, ואני לא רוצה לעשות חוק שיפסל בבג"ץ. אתה יודע, בשביל לאתגר את
המערכת. אתה מחפשת כותרת, אלא מחפש... אז אוקיי, אז מה הוא אומר החוק הזה? מה שוללים ומימי?
שיש לנו מחבל, שהוא שם בסעיפים שזה חוק מאבק בטרור, או שהוא מחבל, אוקיי? והוא במעצר, אנחנו מקפיאים לו את הקצבה. ואם אחר כך יהיה גזר דין, באותם סעיפים, בסעיפים של הטרור, הקצבה תשרד לחלוטין, לצמיתות. זהו.
אם אני מבין נכון, אז זה מדובר רק על מחבלים שהם ערבים ישראלים או מזרח ירושלמים.
החוק מתייחס לתושבי עזה. יש לנו, אנחנו עדיין משלמים קצבאות לתושבי עזה, זה יהיה ברור. וגם
איזה קצבאות?
קצבאות. בשנה אנחנו משלמים 7.6 מיליון שקל בשנה קצבאות לתושבי עזה. עדיין, כן. זה 186 קצבאות שאנחנו משלמים.
מה, זה אנשים שיש להם כאילו אזרחות...
לא, תסביר לי את זה. זה אנשים שעבדו פעם בישראל, זה רוב זה קצבאות תאונות עבודה, הם עבדו פעם בישראל, היה להם תאונת עבודה, ואז הם מתוקף זה, הקצבה שלעצמה היא חוקית. אבל מישהו שמפגע נגד מדינת ישראל לא זכאי לקבל כסף מדינת ישראל, גם אם המקור זה היה חוקי, וגם ביוש זה מספרים שונים לגמרי. נכון לעכשיו יש לנו לפי רשויות הביטחון 33 מחבלים, נכון לעכשיו שהם יושבים אצלנו בבתי כלא וממשיכים לקבל קצבאות ביטוח לאומי, ביניהם יש גם מחבלים מאירועי 7 באוקטובר. אז החוק הזה שם קץ לכל האירוע הביזיון הזה, ואם מישהו יפגע נגד מדינת ישראל באזרחיה, והוא מקבל קצבה מביטוח לאומי, כבר בשלב המעצר זה הוקפא, ובשלב הגזר דין זה פשוט תשלל לצמיתות. אז זה דוגמה
חברת הכנסת מלינובסקי, אז באמת כל הכבוד. שקויך. וזה עובר שנייה שלישית. תודה רבה לך.
כן, היום.
סיימנו.
תודה רבה.
עורכים ומפיקים יואב כהן, שני רומנו, אחרי תשיטו שקט מורג, דיגיטל, אלון גבאי, אחיה כהן, ואיתי ניקסון, קופן ושרפיו אחרינו. להתראות.